טוב, אז הנושא שלנו בעצם זה מחלוקת, אמת, פלורליזם וכל מיני מראים בישין אחרים. כשאנחנו מדברים על פלורליזם, אז המילה פלורליזם, כן, מלשון פלורל זה ריבוי. וההגדרה הפשוטה זה ריבוי אמיתות. כן, פלורליזם זה ריבוי אמיתות. עכשיו, ריבוי אמיתות, כן, זה כמו אשתו של השופט, כן, הוא צודק, והיא צודק, הוא צודק, והוא צודק, וגם היא צודקת. את כולם צודקים. הפלואליזם במובנו הזה נראה לי מאוד בעייתי, אישית. נראה לי מאוד בעייתי כי, מה זאת אומרת שגם מי שטוען X וגם מי שטוען לא X צודק? יש בכל זאת את חוק הסתירה. אנחנו לא משוחררים מכבלים לוגיים. אז לכן נדמה לי שהפלואליזם במובנו הזה הוא מאוד בעייתי. כמובן אפשר להבחין בין עמדות שנוגעות לעובדות, ששם נראה מאוד מוזר להחזיק בעמדה פלורליסטית, שגם מי שאומר שהעובדה היא X, וגם מי שאומר שהעובדה היא לא X, צודק. אחד מהם צודק והשני טועה, או ששניהם טועים, לא יודע. זה כבר חוק השלישי הנמנע. אבל אפשר לדבר על פלורליזם ביחס לערכים, לא לעובדות. שם זה קצת, נגיד, זה כבר לא סתירתי לוגית, אבל עדיין בעיניי זה מאוד בעייתי, בגלל שברגע שאתה אומר שמי שמחזיק בערך X ומי שמחזיק בערך לא X, שניהם צודקים, אז באיזה מובן אתה מחזיק בערך הזה? יכול להגיד, אוקיי, אני מתנהל לפי הערך הזה, ולהגיד שאני מאמין או דוגל בערך, נדמה לי שגם אם מדברים על ערכים, זה עדיין אומר שמי שמחזיק בערך אחר, טועה. לא יודע אם תמיד רשע, אבל טועה, אוקיי? זה כבר תלוי במניעים שלו, תלוי בלמה הוא מחזיק בערך האחר, כדומה. לכן, אני חושב שגם ביחס לערכים או ביחס למוסר, פלורליזם במובנו הזה של ריבוי אמיתות, זו תפיסה סתירתית או לפחות בעייתית, אם לא סתירתית. מצד שני, הרבה מאוד אנשים מרגישים שהעולם משדר איזשהו סוג של פלורליזם. כי עובדה, יש דעות שונות, אנשים שונים, כן? אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש מחלוקות על ערכים, יש תפיסות שונות, גם כמובן אפילו ביחס לעובדות, אבל בוודאי ביחס לערכים. והרבה פעמים אנשים חושבים שקיומן של מחלוקות או של עמדות שונות, זאת ראייה לפלורליזם. זה כמובן לא יכול להיות נכון, לא יכול להיות נכון כי אם פלורליזם הוא סתירתי, אז לא יכולה להיות שום ראייה אליו. אבל זה גם לא נכון כשלעצמו, כי העובדה שקיימות דעות מנוגדות לא אומרת ששתי הדעות המנוגדות גם צודקות. זה אמירות לגמרי שונות. בהחלט ייתכן שיש קבוצה שחושבת X, יש קבוצה אחרת שחושבת לא X, אחד מהם צודק והשני טועה. זאת אומרת, עצם העובדה ששתי קבוצות או שני אנשים מחזיקים בעמדות, לא אומרת ששתי העמדות האלה הן תקפות, לגיטימיות, תלוי באיזה הקשר, כן, עובדות, ערכים וכדומה. לכן נדמה לי, או לפחות זאת נקודת המוצא שממנה אני אצא כאן, זה שאין מקום, אין משמעות אמיתית לפלורליזם במובנו הזה, במובן של ריבוי אמיתות. יש פלורליזם חברתי. הפלורליזם חברתי, פירושו, אני רוצה לאפשר לקבוצות שונות באוכלוסייה להחזיק בעמדות שונות, להביע עמדות שונות, להתווכח, זה בסדר גמור. אז לא אומר שכולם צודקים. רק אומר שהמדיניות החברתית שלי, שלי הכוונה של החברה, כן? היא כזאת שאנחנו לא רוצים לדכא אף אחד, גם אם הוא מחזיק בעמדה לא נכונה. בטח אם אין לנו איזו אינדיקציה מאוד ברורה, מהי העמדה הנכונה. אז זה לא דורש מאיתנו, וטוב שכך, להחזיק בתפיסה ששני הצדדים בהכרח צודקים. זה לא מתחייב מזה, זה גם לא יכול להיות נכון, וזה לא תנאי לקיומו של פלורליזם חברתי. כן, אפשר בהחלט להאמין, להחזיק בפלורליזם חברתי במובנו הזה. במובן שיש ריבוי של אמיתות, צריך לאפשר אותו, צריך לתת לכל קבוצה או לכל אדם להחזיק בעמדה משלו, ולא להשליט איזושהי עמדה אחת על כל השאר, גם אם אני משוכנע שאני צודק, או שהוא משוכנע שהוא צודק, או הרוב משוכנע שהוא צודק, או המיעוט משוכנע שהוא צודק, יש חשיבות לזה שישמעו קולות שונים. אבל זה שמערבבים את הדבר הזה עם תפיסה פילוסופית של פלורליזם, זה דבר לא נכון ובעייתי. אוקיי? אז זה נקודה ראשונה. סתם ברמה אולי אפילו המושגית, פלורליזם חברתי זה ערך. פלורליזם פילוסופי, מה שדיברתי עליו קודם, זו תפיסת עולם פילוסופית, זה לא שייך לערכים. אם אתה חושב שיש הרבה אמיתות, אז זה מה שאתה חושב, זאת הפילוסופיה שלך. אוקיי? זה לא קשור לערכים. מי שחושב אחרת, הוא לא פגום ערכית, הוא פשוט מחזיק בפילוסופיה אחרת ממך. מה זה קשור לטוב ורע? שאלה אם אתה חושב שיש אמת אחת, או שאתה חושב שיש הרבה אמיתות. זו שאלה, מה הפילוסופיה שלך? לעומת זאת, לאפשר לקולות שונים להישמע, או לאנשים שונים, או לקבוצות שונות, להתנהל כמו שהם מבינים, זה שייך לעולם הערכי. אני מאמין באופן ערכי שכך ראוי לנהוג. כן, זה שייך לשדה הסמנטי, נגיד, של ערכים, של מוסר, או משהו כזה, ופלורליזם פילוסופי שייך לעולם הפילוסופי, אפיסטמולוגי, לוגי, לא משנה, כן, כמה אמיתות יש. אין שום קשר לאיכותך המוסרית, בין איכותך המוסרית לבין השאלה כמה אמיתות יש לדעתך. שאלה של תפיסה פילוסופית. לכן, נדמה לי שאתה תפיסה מאוד חזקה לנתק שיש בין שתי הטענות האלה, למרות ששתיהן חוסות תחת הכותרת פלורליזם. טוב, אז אם אני חוזר חזרה, אני לא מתעסק כרגע במוסר, אנחנו מתעסקים בפילוסופיה. אז מה בכל זאת יש להגיד על פלורליזם אחרי שכבר הראינו שהוא לא קיים? אני חושב שהרבה פעמים ישנן תפיסות שדוגלות בפלורליזם כתוצאה, זאת אומרת, מגיעות לתפיסה הבעייתית או אפילו סתירתית הזאת, כתוצאה מאי הבנה של היחס בין העמדות השונות שהם פוגשים. לפעמים יש איזושהי תחושה ששניהם באמת צודקים, ואנשים לא תמיד מבינים מה זה אומר. אז קל להצמיד מעל זה, לשים מעל זה את הכותרת פלורליזם, לצאת בחיים ואפילו לצאת מהאור. אז אני רוצה להתחיל עם השאלה, אם אנחנו באמת מחזיקים בתפיסה מוניסטית, אם יש אמת אחת, אומר X צודק, אם מי שאומר X צודק, ומי שאומר לא, X טועה. זה א' ב' של לוגיקה. אז איך בכל זאת נוצרות מחלוקות? כי עובדתית יש מחלוקות. אנשים או קבוצות שונות, אנשים שונים חושבים אחרת, כן? זה ברור. שאלה איך נוצרות מחלוקות כאלה, אמרתי שזה לא בהכרח אומר שכולם צודקים, אז האפשרות הראשונה היא כמובן פשוט אחד טועה. אוקיי? קורה. טועים, טעינו, כמו שאומרים הגששים. זאת אומרת, יש אפשרות של טעות, זאת האפשרות הפשוטה, ולכן היא לא מעניינת. האפשרות השנייה שבה אני רוצה להתמקד היום, זה אפשרות שבעצם אנחנו מדברים על שתי תפיסות שהן יכולות אפילו להיות סותרות, למרות ששתיהן נכונות, וזה לא סותר את עקרון הסתירה. אבל זה גם לא פלורליזם. לא פלורליזם אמיתי. נקרא לזה אולי הרמוניזם. אני אביא שתי דוגמאות ששמע אותי, אז כבר את אחת מהן לפחות מכיר. הדוגמה הראשונה זה דוגמת השוקולד, כן? החביבה על היטובה. מה זה דוגמת השוקולד? שני אנשים מתווכחים בשאלה האם לאכול שוקולד. אחד אומר, כן, כדאי לאכול שוקולד, הוא טעים. השני אומר, לא כדאי לאכול שוקולד כי הוא משמין. מי צודק? שניהם צודקים, נכון? הוא גם טעים וגם משמין. אז איפה הוויכוח? הוויכוח הוא בשורה התחתונה, הם טעים לאכול, כן? זאת אומרת, במישור של הנימוקים, שניהם צודקים, וגם טעים וגם משמין. השאלה היא מה אני עושה עם הנימוקים האלה. קודם כל, שלב ראשון שכדאי לשים אליו לב, שבוויכוח כזה, וכאן זה אולי פשוט, אבל בוויכוחים יותר טעונים, זה פחות פשוט, וזה עדיין נכון, גם שם, בדרך כלל, כדאי להקשיב לנימוק של הצד השני, הוא בדרך כלל צודק כמוך. אומרת זה למרות שאמרתי קודם שפלורליזם הוא סתירתי. הוא צודק כמוך כי שני הנימוקים האלה לא סותרים. שוקולד הוא גם משמין וגם טעים, קודם כל. עכשיו אתה יכול להתחיל לשאול, אוקיי, האם לאכול אותו? הוויכוח כבר נראה אחרת. כי עכשיו הוויכוח הוא לא בשאלה אם הוא משמין או שהוא טעים, הוויכוח הוא בשאלה מה גובר על מה. הטעם על הבריאות או האסתטיקה, לא משנה כל אחד מה שמפריע לו בהשמנה, או שהשמנה יותר גרועה ולכן זה שיקול יותר חזק מאשר ההנאה, מאשר הטעם. זה כבר ויכוח יותר אינטליגנטי. כי בוויכוח הזה זה באמת ויכוח של שקלול. זאת אומרת, השאלה איך לשקלל את הטעם מול ההנאה, יכול להיות אחד משקלל את ההנאה חזק יותר, השני משקלל את הטעם טוב יותר, ולכן או חזק יותר, ולכן יש להם ויכוח על השורה התחתונה. אבל כאן כבר הוויכוח נעשה, כמו שאמרתי קודם, קודם כל הרבה יותר אינטליגנטי, הרבה פחות בוטה, וכל אחד מבין שהשני הוא לא אידיוט וכנראה גם לא רשע. כמובן דוגמת השוקולד היא רק דוגמה, יש לנו ויכוחים יותר סוערים בימים האלה, כל אחד יבחר לו מה שהוא רוצה, וכל הוויכוחים האלה אגב זה המצב. וכל הוויכוחים. עכשיו כמעט ללא יוצא מן הכלל. הנימוקים של שני הצדדים נכונים, בדרך כלל. השאלה איך לשקלל את הנימוקים של שני הצדדים. מי שוקל יותר? זה הוויכוח האמיתי. ובדרך כלל הוויכוחים מתנהלים כאילו שהוויכוח הוא האם השוקולד טעים או שהוא משמין. זה ויכוח מטומטם. אבל אנשים כאילו מרגישים שאתה חייב לצייר איזושהי תמונה מאוד פשוטה וחד משמעית לטובת ה... אתה לא מוכן להעלות תפיסה שמובילה למסקנה הפוכה, ואחרי זה אתה יכול גם להגיד, אוקיי, אבל בעיניי זה שוקל יותר מאשר זה. לכן אני בכל זאת חושב שלא לאכול את השוקולד, או שכן לאכול את השוקולד. אבל אתה צריך להבין שבשני הצדדים יש נימוקים נכונים. אלה נימוקים שלא סותרים. כל אחד מהם תופס בעצם איזשהו חלק של האמת הכוללת. האמת הכוללת היא שהשוקולד הוא גם משמין וגם טעים, אבל אף אחד מהם לא טועה. אף אחד מהם גם לא לגמרי צודק. הצד, או האמת השלמה, זה איזשהו שילוב של שניהם. כאן אני קורא לזה הרמוניזם. אני עושה הרמוניה בין שתי התפיסות האלה, אבל הרמוניה לא במובן ששניהם אומרים אותו דבר, או איכשהו להתפשר באמצע, או משהו, לא, ללכת עד הסוף, השוקולד הוא לגמרי משמים, השוקולד הוא לגמרי טעים. לא מדבר פה על פשרה, מדבר פה על הרמוניה. יש פה שני פנים ששניהם נכונים, והאמת השלמה זה שתי הפנים ביחד. ואין בזה שום בעיה לוגית. זה לא סתירתי ולא כלום. אתם מבינים שדבר כזה, בשביל להגיד משהו כזה, לא צריך להיות פלורליסט. לא שיש ריבוי אמיתות, יש אמת אחת, שמורכבת משתי הפנים האלה ביחד. זה לא פלורליזם באמת. אפשר לקרוא לזה פלורליזם, הגדרות של מושגים, כל אחד יגדיר לעצמו. אבל זה לא פלורליזם במובן הפילוסופי המהותי שתיארתי קודם. אני אביא אולי דוגמה אחרת. דוגמה אחרת זה דוגמה של הרמב״ם, משל הפיל שהוא מביא. מישהו מסתכל על פיל מקדימה, הוא אומר, הפיל זאת חיה עם אף ארוך, שתי עיניים ושתי רגליים קרובות מאוד אחת לשנייה. מי שמסתכל על הפיל מהצד, אומר, הפיל זה חיה עם אף ארוך, עין אחת ושתי רגליים רחוקות. אתה מסתכל עליו מהצד ואתה מסתכל עליו מקדימה, נכון? עכשיו גם כאן כבר שימו לב, האמירות כשלעצמן הן אמירות סתירתיות. רגליים קרובות או רחוקות, עין אחת או שתי עיניים. זה כבר לא כמו הטעים והמשמין. הטעים ובמשמין הם פשוט לא מדברים אחד עם השני, אין אפילו סתירה לכאורה. מסקנה יוצאת הסתירה. אבל אין סתירה בין הטענות עצמה. טעים והמשמין, זה גם טעים וגם משמין. בנושא הפיל, לכאורה יש סתירה. זה אומר שהרגליים קרובות, הוא אומר שהרגליים רחוקות. זה אומר שיש שתי עיניים, והוא אומר שיש עין אחת. גם פה יכול להיות שיש שניהם צודקים. כמובן שכן, נכון? אפילו טענות עובדתיות, לא ערכיות. יש פה ויכוח עם סתירה חזיתית. זה אומר יש לו שתי רגליים קרובות, זה אומר יש לו שתי רגליים רחוקות. זה X ולא X. זה אומר יש לו עין אחת, זה אומר יש לו שתי עיניים. איפה חוק הסתירה? איך אפשר להחזיק בזה שגם X וגם לא X נכונים? התשובה היא בגלל שאתה מסתכל על פנים שונות של הסוגיה. אפילו כמובן המשל, לא הסוגיה. אתה מסתכל בפנים שונות של הסוגיה, אז אתה יכול להגיע למסקנות שבניגוד לטעים ולמשמין, שבמקרה הזה הם ממש נראות סותות. ועדיין, האמת הכוללת זה הצירוף של שניהם. אוקיי? זה בעצם הטענה היא שגם בטענות, לא כמו הטעים והמשמין, לכן הבאתי שתי הדוגמאות, אלא בטענות שנראות סותות, גם שם הרבה פעמים יש מקום להרמוניזציה. לא תמיד, הרבה פעמים. אם למשל שניהם יעמדו בחזית של הפיל, יסתכלו עליו מקדימה, אחד אומר שתי הרגליים שלו קרובות, השני אומר רחוקות. טוב, אני אגיד אולי השאלה מה זה קרוב ומה זה רחוק. אבל אחד אומר שלו שתי עיניים ואחד אומר שלו עין אחת, נדמה לי שמי שאומר לו שיש עין אחת הוא עצמו כנראה יש לו רק עין אחת. אוקיי? זאת אומרת, פה ברור שאחד צודק והשני טועה. אבל בשביל לעשות הרמוניזציה, לא מספיק להגיד כולם צודקים, זה הפלורליזם הקל. כולם צודקים, הכל בסדר, גר זאב עם כבש ויהיה מצוין. אף אחד לא ילחם נגד השני, חוץ מאלה שלא מקבלים את הפלורליזם שיהרגו את כל האחרים בכל. איך יוצאים מזה בצורה אינטליגנטית? פשוט מראים שמדובר בשתי זוויות שונות. אם אתה יכול להסביר לשני הצדדים, שים לב, אתה מסתכל על פיל מהצד, בוא תסתכל עליו רגע מקדימה, ותראה שגם מה שאני אומר נכון, או להפך. אז אתה יכול בעצם להראות לו שלמרות שהטענות הן טענות סותרות, ברמה הלוגית, עדיין אין פה בעיה עם חוק הסתירה. האמת השלמה זה איזשהו צירוף או מכלול של המבטים השונים, ובמובן האופטימי הזה, במובן האופטימי הזה, כאשר אנחנו מדברים על אנשים שהם לא אידיוטים או רשעים מושלמים, ואני קצת אופטימי בעניין הזה, אני לא חושב שיש אידיוטים מושלמים ורשעים מושלמים, אז אם ההנחה היא זאת, אז הרבה פעמים שווה לחשוב כשאנחנו נמצאים בוויכוח, גם אם הוא יותר סוער מאשר כמה רגליים יש לפיל, או עם השוקולד טעים, שווה לחשוב עליו במשקפיים האלה. כי כשאנחנו שומעים, אוקיי, לא, בוא נפרק את זה קצת. זאת אומרת, קודם כל, אם אתה מדבר על ערכים, אז זה מה שאמרתי קודם. ערכים, אפשר להגיד שזה משהו יותר סובייקטיבי, אני לא מקבל את זה. אני חושב שערכים זה לא משהו סובייקטיבי, אבל זה כן משהו שלא תצפית פשוטה יכולה לאשש אותו או להפריך אותו. אין לך במה לצפות כדי לגלות שערך מסוים הוא נכון או לא נכון. אבל זה עוד לא אומר שזה סובייקטיבי. אם אתה אומר שזה סובייקטיבי, אז אתה בעצם אומר, אז אין פה ערך אמיתי. אני הולך ככה, אתה הולך ככה, אבל אין לנו ויכוח אמיתי, כי זה במקום אחר עניין סובייקטיבי. אם יש לנו, עצם העובדה שיש ויכוח, אומרת שיש פה כנראה, כן, שנינו מסכימים, שיש פה כנראה משהו אמיתי. אנחנו מתווכחים, מהי האמת? אחרת אין ויכוח. מעבר לזה, גם אפילו ברמה של הגינה הציבורית שאתה תיארת קודם, אז תשמע, שני הצדדים יכולים להקשיב אחד לשני, ותגיד לי, למה אתה מתנגד להקמת הגינה הציבורית? אז הוא אומר, כי זה עושה רעש. אתה חולק עליו? ברור שזה עושה רעש, נכון? צודק. הוא שואל אותך, למה אתה רוצה אבל בכל זאת להקים את הגינה הציבורית? כי אין לי פתרון לילדים, הילדים עושים לי רעש בבית, הוא יותר חזק. שעשו את הרעש בחוץ. הוא צודק? גם הוא צודק. וגם אשתו של השופט צודקת. כולם צודקים. נכון שבסוף צריך להחליט מה גובר על מה. ולפעמים צריך להחליט, תשמע, מי שקרוב זה מפריע לו יותר, מי שרחוק זה מפריע לו פחות. אז הנה זוויות המבט השונות, שמהן יוצאות אמירות שונות. וזה בסדר, יכול להיות שבסוף יהיה לנו ויכוח, ואני צריך לעשות הצבעה. אבל ברגע שאתה מנתח את זה באופן הזה, אז אתה פתאום רואה שאף אחד לא אידיוט גמור ולא רשע גמור. וכל אחד יש טיעון נכון. בסדר, עכשיו צריך לראות מי גובר על מה, כמו ההנאה והטעם של הבריאות של השוקולד. ולכן אני חושב שאפילו ברמה הזאת, תמיד, תמיד, אני חושב שזה הרגל, שאם את זה אני אצליח לקדם, איזשהו הרגל, שאתם נכנסים לאיזשהו ויכוח בנושא כלשהו, מסתכלים על ויכוח בנושא כלשהו, תקשיבו טוב לטיעונים. תקשיבו טוב לטיעונים ותנסו לבדוק אותם לעצמם, למרות שזה יכול להיות גול עצמי. פתאום אתם יכולים לגלות שהטיעון של הצד השני, make sense, הוא לא כזה אידיוטי כמו שחשבתי. זה לא אומר אוטומטית שאתה גם תשנה את עמדתך, כי יכול להיות שהטיעון שאתה חושב בעיניך הוא חזק יותר מאשר הטיעון ההוא, זה בסדר. אבל אתה מבין שגם השני שעומד מולך הוא לא רשע גמור ולא אידיוט גמור. אומרת שכשאנחנו רוצים למנות מישהו לסנהדרין, אז הוא צריך להביא 150 טעמים שיכולים לטהר את השרץ. התורה קובעת שהשרץ טמא. אוקיי? אבל הוא צריך להביא 150 נימוקים, כלומר מטאפורית, לא משנה, הרבה נימוקים, להוכיח שהשרץ טהור, למרות שכתוב בתורה שהוא טמא. רבינו תם, כן, אחד מגדולי הראשונים, שואל שמה, מה הטעם? אנחנו בוחנים אותו על פלפולי הבל? פורים טהרת. הוא צריך לתת לנו, כן, תורה של פורים. אז המהר"ל אומר, לא, זה לא פורים טהור. יש פה, כאשר בן אדם ניגש לסנהדרין, אנחנו רוצים לבדוק שכשבאה לפניו סוגיה, הוא יודע לחשוב עליה בצורה מורכבת. גם אם התורה אומרת שהשרץ טמא, זה לא אומר שאין טעמים לתאר אותו. ברור שיש טעמים לתאר אותו. אנשים לא אידיוטים, מי שחשב שהשרץ טהור, יש לו נימוקים. מי שחשב שהשרץ טמא, גם לו יש נימוקים. וגם לאשתו של השופט יש. אז התורה בסוף משקלה, והיא החליטה שהנימוקים לטמא את השרץ שוקלים יותר מאשר הנימוקים לתאר אותו, ולכן הוא טמא. אבל זה לא אומר שאין נימוקים לתאר אותו. וזה לא אומר שבסיטואציה אחרת, שבה זה יופיע פתאום בצורה קצת שונה, אם אני מודע לזה שיש גם פנים לתאר את השרץ, יכול להיות בהחלט שאני אפסוק שרשרת יציאתו. יש שם פנים פתאום אחרות, זה פתאום מקבל משקל שונה, אולי לא על זה התורה דיברה, לא משנה. פתאום התמונה מתחילה להיות מורכבת, יותר דינמית ופחות חד משמעית. ואם אומרים שזה תנאי כדי להתמנות לסנהדרין, זה אומר משהו. אז זה אומר שגם שופט שבסוף בסוף מאוד חשוב שיגיע לשורה התחתונה. אבל מצד שני, לא במחיר של ההסתכלות המורכבת, זאת אומרת, לא במחיר של ההבנה של שני הצדדים. אחרת אתה לא מגיע לשורה התחתונה הנכונה. אתה מגיע לשורה התחתונה שבה אתה חפצת מראש. אז אתה רותם את הכל לטובת מראש. אם אתה שוקל ברצינות את שני הצדדים, הגמרא אומרת, זה שפסקו הלכה כבית הלל, זה מפני שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. מה פירוש הדבר? בית שמאי היו חריפים יותר, הגמרא אומרת. זאת אומרת חריפים יותר, הם ידעו שהם חכמים גדולים, מבריקים, חריפים. מה שהם אומרים זה בטוח נכון, בית הלל זה לא... אין מה לשקול ברצינות את מה שהם אומרים. בית הלל, הבינו שבית שמאי חריפים יותר, כנראה גם הם הסכימו לזה, אומרים, טוב, אם הם אומרים משהו, שווה לשקול את זה. אז הם קודם כל שקלו את עמדתם של בית שמאי, ואז שקללו את זה עם העמדות שלהם, כופנון טעמים לפה, כופנון טעמים לשם, ובסוף הגיעו למסקנה. או שהשתכנעו, לפעמים אגב חזרו בית הלל לאורות כדברי, ולפעמים לא, ולפעמים הגיעו, נשארו בעמדתם שלהם, אבל הם הבינו שיש טיעונים לצד השני, רק הם בסוף השקלול היה לטובת הצד האחר. ולכן הגמרא אומרת שפסקו הלכה כמותם. כיוון שמי שבאמת עובד בצורה כזאת, יגיע בצורה, בסיכוי גבוה יותר, למסקנה הנכונה. ולא בסיכוי נמוך יותר. אנשים חושבים שאם אתה תרתום את כל, את כל הכלים לאותו כיוון, אם אתה תראה תמונה שחור לבן, אז אתה תהיה יותר צודק. לא, אתה תהיה פחות צודק. אולי דוגמה, לא דוגמה, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שכמעט בכל ויכוח משמעותי, בהגדרה, ויכוח משמעותי, ויכוח משמעותי זה ויכוח של שני צדדים. יש ויכוחים שזה אידיוט מול אחד שיודע. יש ויכוחים משמעותיים, יש להם שני צדדים, אמיתיים. בכל ויכוח משמעותי יש שני צדדים, יש שני טיעונים, צריך להתרגל לדבר הזה. האם זה אומר פלורליזם? תשובה היא לא. לא, זה אומר הרמוניזם. זה אומר שהאמת האחת והיחידה היא הרכבה משוקללת של כל הנימוקים. ובסוף בסוף צריך להגיע למסקנה. ברמת המסקנה יכול להיות שיש רק מסקנה אחת. נכונה. ומי ששוקל יותר את ההנאה ופחות את הבריאות, יכול להיות שהוא טועה באמת. ומי ששוקל יותר את הבריאות ופחות את ההנאה, אולי הוא צודק, סתם בתור דוגמה. אין בעיה. אבל אתם מבינים שהתמונה כבר יותר מורכבת. לא טוען שאין אמת, יש אמת. זה רק אחת, לצורך הדיון. כן, יכול להיות שיש שאלות שבהן זה לא יחיד. אבל יש... כן? לא, לא, זה מה שאני אומר, לא. לא, אני מדבר על אמת. זה בדיוק הנקודה. אני רוצה לטעון שתמונה כזאת היא תמונה מוניסטית. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שההכרעה, מה שוקל יותר, הבריאות או הטעם, הטעמים לתאר או הטעמים לתמה, זאת הכרעה שגם לגביה יש אמת ושקר. יש נכון ולא נכון. זה לא סתם הכרעה להטיל מטבע. אני לא טוען שאם יש כופנון טעמים לפה וכופנון טעמים לפה, אז אנחנו בתייקו. אם אנחנו בתייקו, בואו נטיל מטבע. במקום אחר, אנחנו לא יודעים, אין דרך להכריע, כי אין פה צודק ואין פה טועה. זה הפלורליזם. אני רוצה לטעון, לא. גם אם אתה מוניסט, אתה חושב שיש אמת אחת, אבל האמת הזאת היא אמת שמורכבת משקלול של טיעונים שונים. הולכים לשני כיוונים. אחרי השקלול יכול להיות שרק אחד צודק והשני טועה. אבל עדיין אתה מבין שהשני אולי טועה, אבל לא אידיוט. משקלל אחרת ממך. אוקיי. אז זה כבר תובע את כל הוויכוח בצבע לגמרי שונה. צריך לומר שכל פן בתמונה הזאת זה איזשהו סוג של היטל. האמת, אם תסתכלו על האמת כאיזושהי נקודה במערכת צירים דו-מימדית, יש לה היטל על ציר ה-X והיטל על ציר ה-Y. אתה אומר שהנקודה הזאת ה-X שלה שווה 2, הוא אומר שהנקודה הזאת ה-Y שלה שווה 3. יש לכם ויכוח? לא. אתה מדבר על היטל מסוים של הסוגיה, והוא מדבר על היטל אחר של הסוגיה. מה האמת לגבי הנקודה הזאת? שהיא במרחב דו-מימדי של 2.3, אלה הקורדינטות שלה. אוקיי? בעצם אפשר לראות את זה כאיזשהו סוג של היטל. לכן אני טוען שזה לא, זה לא פלורליזם, זה מוניזם, יש פה אמת אחת, אבל אמת אחת מורכבת. יש לפני כמה שנים, קיבלתי איזשהו ספר של מרצה לקולנוע בשם גבי ברזל, הוא שלח לי את הספר שלו, ואחרי זה היה לנו ככה שיח די ארוך בהתכתבות. רצינו אולי לעשות איזושהי עבודה ביחד, הוא הוא רצה לעניין אותי באיזושהי שאלה פילוסופית בתחום הקולנוע. יש, אתם יודעים, יש סרט מאוד ידוע בשנות ה-50 שנקרא רשומון. במאי יפני. והסרט הזה בעצם מציג תמונה, אירוע כלשהו, מזוויות מבט שונות. עדים שונים רואים את האירוע בצורות שונות. מאז זה כבר הפך למושג. רשומון זה בעצם תיאור מהרבה זוויות של אותה סיטואציה, שלפעמים יכול להיות מאוד שונה. בדיוק כמו הפיל, בעצם. גם הפיל זה רשומון. אוקיי? עכשיו, הוא טען, הספר שלו נקרא קולנוע אופציונלי. ובספר הזה הוא רוצה לטעון שהאנשים מערבבים בין שני סוגים של רשומונים. יש רשומון שהוא כמו הפיל. זאת אומרת, אתה מסתכל מהזווית הזאת, אז אתה רואה שהרגליים רחוקות אחת מהשנייה, ויש עין אחת. מסתכל מהזווית הזאת, אומר, יש שתי עיניים והרגליים קרובות. זה רשומון קלאסי, זאת אומרת, אתה פשוט רואה את אותה תמונה, אף אחד לא משקר, אף אחד לא טועה, אתה רואה את אותה תמונה מזוויות אחרות, וזה באמת נראה אחרת. אבל יש רשומונים שהתמונות שם סותרות, זאת אומרת, אנשים שונים רואים את אותה סיטואציה בצורות שונות, לא בגלל שמסתכלים עליה מזווית שונה, אלא הם באמת רואים אותה אחרת. אחד צודק והשני טועה, אצלכם. ועדיין, זה מתאר אותה כך, וזה מתאר אותה כך. הוא קורא לזה קולנוע אופציונלי. יש איזה סרט גרמני בשם אן לא לרן. מכירים? לא משנה. יש כמה סרטים הוא מביא שמה, שבסרט הזה בעצם מציגים סיטואציה, ואחרי כמה דקות שהולכים עם המהלך הזה, מהלך שלם שמציג את הסיטואציה, וזה פתאום מתחיל מהלך אחר, בכלל לא הבנתי מה הכוונה, אבל ראיתי את הסרט אחרי שהוא הפנה אותי, אז הבנתי מה הוא רוצה. ואחרי זה מציגים את אותם אירועים בצורה אחרת לגמרי, לא מזווית שונה, כמו ברשומון, אלא מישהו אחר חושב שזה קרה אחרת. ומהזווית שלו זה נראה אחרת. לא מהזווית שלו. ובעיניים שלו זה נראה אחרת. מאותה זווית, שניהם מסתכלו על הפיל מקדימה. אוקיי? יש ויכוח. זה לא רשומון, זה משהו אחר. זאת אומרת, פה זה כבר פלורליזם. זה כן פלורליזם. רשומון זה הרמוניזם. רשומון אומר, אוקיי, תשים לב שכל אחד ראה את זה מזווית שונה, אז בעצם יש פה אמת אחת, שהיא הרמוניה בין כל הזוויות של ההתבוננות. זה כך גם בסוגיות אינטלקטואליות, זוויות שונות להתבונן עליהן, ולכן הוויכוחים הם בעצם ויכוחים מדומים. כל אחד רואה חלק מהתמונה, והאמת היא הצירוף של כל החלקים האלה ביחד. אבל הקולנוע אופציונלי או סרט אופציונלי, סרט שמציע כמה אופציות לאותה אמת. כמה אופציות לראות את הפיל מקדימה. כאן אין כמה אופציות. את אחד הצדדים טועה, משקר, לא משנה, תלוי בהקשר. אבל לא כולם צודקים. זה בעצם ההבדל בין הרמוניזם לפלורליזם. הפלורליזם זה קולנוע אופציונלי. קולנוע אופציונלי פלוס טענה שכל האופציות נכונות. זה נקרא פלורליזם. אוקיי? לעומת זאת רשומון זה הרמוניזם. כי אין סתירה. אם היית מסתכל מהחלון הזה, גם אתה היית רואה את התמונה שהוא ראה. אתה מסתכל מהחלון ההוא, אתה רואה את התמונה אחרת. כמו עדות מיוחדת בהלכה, כן? אחד רואה רצח מהחלון הזה, אחד רואה רצח מהחלון הזה, הם לא מצטרפים לעדות. אי אפשר לצרף אותם לעדות, זה נקרא עדות מיוחדת. ממונות כן, אבל בנפשות לא. למה לא? כי באמת מחלונות שונים רואים תמונות שונות. אתה לא מתאר את אותו דבר, ולא בגלל שאתה משקר. פשוט רואה את הסיטואציה אחרת. אני רוצה שני עדים שראו את אותה סיטואציה. עד אחד זה לא עדות מספיקה בשבילי. עד אחד מכל חלון, בעצם יש לך עד אחד. כי התמונה הכללית שהיא צירוף שני החלונות, על כל אחד מהפנים יש לך רק עד אחד. אם אתה רוצה בשביל להרשיע שני עדים, אז אתה צריך שני עדים על כל האמת. אין פה שני עדים על כל האמת. כן, לא. פחות בנפשות. יש אחת ההשלכות של ההסתכלות הזאת, ככה ניסיון כבר די רב שנים, מחובב פילוסופיה כבר לא מעט שנים, והתחושה המצטברת אצלי לאורך הרבה שנים, ובשנים האחרונות עוד יותר, זה שזה בדרך כלל דו-שיח של חרשים. הוויכוחים בפילוסופיה הם דו-שיח של חרשים. עכשיו, הרבה פעמים משמיצים את הפילוסופיה, ואומרים, טוב, כל אחד זה אומר כך, זה אומר כך, הרי אתה לא יכול לעשות תצפית ולהכריע, זה לא מדע, אוקיי? מה שיתעסק עם זה? זה סתם כל אחד מסברות הקרס שלו. אני חולק על הביקורת הזאת, אני מקבל את התיאור הזה של הפילוסופיה, זאת עובדה, אבל אני חולק על הביקורת. הביקורת הזאת מסתכלת על זה, על התמונה הזאת כמבטאת פלורליזם. ואני טוען שזה מבטא הרמוניזם. מה זאת אומרת? אני טוען שברוב הסוגיות, כשאתם מסתכלים על המחלוקת הפילוסופית, כל עמדה פילוסופית מבוססת על טיעונים נכונים, ולכן גם המסקנה שלה נכונה. אבל לגבי זווית מסוימת של הסוגיה, ומישהו אחר שחולק על זה, פשוט מדבר על זווית אחרת לסוגיה. הוא קורא לזה באותו שם, כי זאת אותה סוגיה, אבל הוא מדבר על הצד של הפיל, והוא מדבר על החזית של הפיל. ולפעמים מאוד קל להראות את זה. אני רואה, מביאים דיונים תורתיים, זה אומר כך, וזה אומר כך, וזה אומר כך, סקירות פילוסופיות כאלה ואחרות, ואומר לצורך הריבונו של עולם, החברה האלה בכלל לא מתווכחים. בסך הכל מדברים על אספקטים שונים של הסוגיה. לא אכנס פה לדוגמאות ולפרטים, יש המון כאלה, כי זה לא ענייננו כאן, אבל אני אומר שאם מתרגלים להסתכל על דברים בצורה כזאת, נדמה לי שא' נעשים יותר אופטימיים, יש פחות טיפשים סביבנו, וב' הוויכוח נעשה קצת יותר, הייאוש נעשה יותר נוח, מה שנקרא. זאת אומרת, אתה פחות טעון בוויכוח, אז אתה מבין שיש גם צד שני. אוקיי, אתה משקלל אחרת, והוא משקלל אחרת. ואתה מבין שיש גם צד לטובת מה שהוא אומר. ולכן אני חושב שזה בהחלט יכול לשפר את קבלת ההחלטות שלנו, את איכות הוויכוח שלנו, ואפילו את ההסתכלות שלנו על הסביבה. עכשיו, שורש, למה באמת בוויכוחים, לא על פילים, בוויכוחים על סוגיות אינטלקטואליות, למה באמת נוצרות ההסתכלויות הרמוניות, זאת אומרת, למה כל אחד רואה דברים מזווית אחרת? מאיפה זה בא? כמו שאמרתי קודם, לכל סוגיה כמעט יש היטלים. סוגיה היא דבר מורכב. יש לה פנים, יש לה אספקטים שונים, ולכן יש לה היטלים שונים. ואפשר לראות את זה או כהיטל, או, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל יש דמיון, או כסוגי ייצוג, סוגי ייצוג שונים. זאת אומרת, יש, ניתן אולי... הייתן אולי דוגמה נוספת, יש לדון, הגמרא במסכת גיטין אומרת שיש מחלוקת תנאים בשאלה מה היה בסיפור של פילגש בגבעה. פילגש בגבעה היה שם משהו נורא והיום, חתכו אישה שם על 12 חלקים, פיזרו את חלקיה בכל הדבר, בקיצור, סיפור זוועה, לא מומלץ לילדים לפני השינה, והיה שם ויכוח, מה בדיוק הצית את הפתיל של, כן, של, של הבעל שם. אז מצא זבוב לאשתו, מצא נימה לאשתו, יש שם איזשהו ויכוח. אז אחד החכמים פוגש את אליהו הנביא, אמר לו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? אגדה כמובן, אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה? עכשיו הוא עוסק בסוגיית פילגש בגבעה, לא יומן כי יסופר, בדיוק בסוגיה שהם עסקו שם. או, טוב מאוד, עכשיו נדע מה האמת, אז מה הוא אומר? הוא אומר, לא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם. סליחה. אומר, יונתן בני אומר כך, ויושי הבני אומר, או אביתר בני אומר כך. אומר, חס ושלום, וחיי כספיקה כמי שמיה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה האמת? מה זה אביתר אומר כך? רבי אביתר ורבי יונתן זה היו שני התנאים שחלקו. הקדוש ברוך הוא אומר, אביתר בני אומר כך, בני אומר כך. אומר, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם? אז אומר לו, לא, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם. זבוב מצא ולא יקפיד, ממה מצא והקפיד. יכולים להגיד ששניהם צדקו, אתם יכולים להגיד ששניהם טעו. אבל ברור שהתמונה בסופו של דבר זאת הרכבה של שתי האמירות של שני הצדדים. הוא מצא זבוב, זה נכון, והוא מצא גם ממה, זה נכון. והפיוז נדלק אצלו אחרי, בהצטברות משני הדברים האלה ביחד. כל אחד בעצם תפס איזשהו אספקט מסוים של מה שקרה שם. וזה מעניין כי אז... הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים מופיע בגמרא בשני מקומות בלבד. ואחד מהם הוא לא מוסבר, זה לגבי בית שמאי ובית הלל, מסכת עירובין, ובמקום האחד שהוא מוסבר זה מסכת גיטין וזה פה. וההסבר שם הוא לא הסבר פלורליסטי, בניגוד למה שחושבים אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה פלורליזם, לא. ההסבר הוא הרמוניסטי. אז בסופו של דבר האמת הייתה שהיה שם זבוב, והייתה שם נימה, וההצטברות של שני הדברים היא זו שגרמה לבלגן. אוקיי? אז זה בעצם הדוגמה נוספת לעניין הזה. עכשיו אני רוצה לדבר, התחלתי לדבר על הייצוג. הרבה פעמים רעיונות מסוימים מיוצגים באופן אחר, ולכן אנחנו בעצם לא עוסקים בדבר עצמו, אלא עוסקים בייצוג שלו. אני אביא אולי, אני אתחיל אולי עם איזה גמרא מפורסמת, הגמרא מספרת על משה רבינו שעולה למרום לקבל תורה, כן, זה ענייני דיומא, גם תורה. משה רבינו עולה למרום לקבל את התורה, והמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בעינינו? מה, תורה לא שייכת לבני אדם, מה, למה אתה נותן את התורה לבני אדם? תשאיר אותה אצלנו, אנחנו רוצים לעסוק בה. טוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. תענה להם, ואני טענה טובה, תענה להם. אז הוא אומר להם, יש לכם אב ואם, שאתם צריכים את כבד את אביך ואת אמך, למלאכים אין אב ואם. נראה, אוקיי? יש לכם, אתם, יש רצח אצלכם, שכתוב לא תרצח, והעונש של רוצח, יש גנבות אצלכם, יש ימי מלאכה שאתם צריכים שבת, מה זה קשור אליכם בכלל? וזהו, נוק אאוט, הוא ניצח, קיבל את התורה, והשאר זה היסטוריה, אוקיי? מה המלאכים חשבו? באמת טענה מטומטמת. מה הם עשו עם התורה, עם הכבד את אביך ואת אמך, לא תרצח? זו טענה כל כך פשוטה, שאחרי שגומרים למחוא כפיים למשה רבנו, צריך לשאול את עצמנו, מה, המלאכים אידיוטים? עוד פעם, סיפור לא היה כמובן, זאת אגדה. אבל השאלה מה האגדה באה לומר? אני חושב שמה שהמלאכים רוצים לומר, מה שהאגדה רוצה לומר, מה שהגמרה רוצה לומר, מה שהגמרא רוצה לומר, זה שמה שאנחנו בעצם מקבלים במעמד הר סיני, זה לא התורה, זה ייצוג של התורה. התורה זה אוסף של רעיונות מופשטים. כאשר היא נמצאת בתווך האנושי של העולם שאנחנו מכירים, היא מקבלת צורה מסוימת. בית אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תגנוב, אוכל מחלות אסורות, לא משנה, טומאה וטהרה, כל הדברים האלה. בעולמם של המלאכים כל זה לא קיים. אז מה הם למדו? כנראה ששם היה לזה איזשהו סוג אחר, ביטוי אחר, לאותם רעיונות עצמם, כי אחרת מה הוויכוח? תעשו אתם מה שאתם רוצים, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, מה הבעיה? הם תפסו, כמו שאנחנו חושבים שהתורה זה כבד את אביך ואת אמך, או לא תרצח, זו טעות. התורה זה לא זה. זה ייצוג מסוים של אוסף הרעיונות המופשטים ההם, בנסיבות האנושיות שלנו. בנסיבות האלה זה לובש את הלבוש הזה. בנסיבות של מלאכים זה לובש לבוש אחר. אגב, גם בנסיבות אנושיות שונות, זה יכול ללבוש לבושים שונים. לכן, אנשים חושבים שכשיש מחלוקת הלכתית, זה אוטומטית אומר שאחד צודק ואחד טועה. לא נכון, לפעמים בנסיבות מסוימות אותה תורה אומרת כך, ובנסיבות אחרות אותה תורה אומרת אחרת. ושוב, זה לא פלורליזם, זה הרמוניזם. כי הנסיבות זה בעצם איזשהו סוג של מבט. בנסיבות האלה, אותו דבר עצמו לובש צורה מסוימת. אתן לכם אולי דוגמה, הייתי פעם, קראתי פעם ספר, שנקרא זן ואומנות הקשת, של איזה פרופסור לפילוסופיה גרמני בשם אויגן ריגל. והוא בתחילת המאה ה-20, הלך לשבתון ביפן, היה לו חבר שם מאוניברסיטת טוקיו, גם משפטן, משפטן, כן, והוא ביקש ממנו ללמוד זן. והספר, זן ואומנות הקשת, בא לתאר מה זה זן לאוזן מערבית. מאז כבר יצאו הרבה חיבורים כאלה, אבל זה היה אחד הראשונים, והוא בא לתאר מה הוא פגש שם. וזה באמת תיאור מרתק. הוא הגיע לשם, אז הוא חיבר אותו לאיזה מאסטר של זן, והוא הגיע אליו, והוא ביקש ללמוד זן, אמר לו בסדר גמור, תגיד מה אתה רוצה ללמוד? קליעה בחץ וקשת, זירת פרחים, ריקוד, אני לא זוכר כבר, היו שם איזה 4-5 אופציות. אמר לו לא, לא, אני רוצה ללמוד זן. אמר לו כן, כן, אבל זירת פרחים, חץ וקשת, ריקוד, סיוף, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. לאט לאט לקח לו זמן להבין שזה בכלל לא משנה במה הוא בוחר. הוא יכול לבחור שזירת פרחים, הוא יכול לבחור חץ וקשת, זה לא משנה, הוא לומד את אותו דבר. הוא לומד את אותו דבר, רק שאוסף הרעיונות המופשטים האלה, שלא בטוח אפילו עד כמה אפשר לנסח ולהמשיג אותם, יכולים לבוא לידי ביטוי מסוים, שאומרים בחץ וקשת, יכולים לבוא ביטוי אחר כשאתה שוזר פרחים, אבל זה אותו דבר עצמו. אותו עניין עצמו, בנסיבות שונות, יכול לקבל צורה שנראית אחרת לחלוטין. אבל זה בסך הכל, כן, במתמטיקה קוראים לזה תורה ומודל. כן, יש מודלים שונים שמתנהגים לפי תורה מתמטית אחת מופשטת. כן, נגיד בלוגיקה, אתה אומר כל x הוא y, a הוא x, מסקנה a הוא y, אוקיי? עכשיו מה זה a, מה זה x ומה זה y? לא יודע, במשפטים זה יהיה, לא יודע מה, כל גנב חייב לשבת בכלא, ראובן גנב, לכן ראובן חייב לשבת בכלא. אז במשפטים ימלאו את המשתנים האלה בנתונים משפטיים. בפילוסופיה יגידו, או בזואולוגיה יגידו, כל הצפרדעים יש להם ארבע רגליים. ינקלה הוא צפרדע, לכן לינקלה יש ארבע רגליים. זה הזואולוג. הם אומרים משהו אחר. אבל התבנית היא אותה תבנית. היא מתממשת אחרת או מופיעה בתוך תווך שונה, אבל בעצם אותו דבר עצמו מופיע בטווחים השונים. טווחים בתף, כן, תף וכף. בטווחים השונים מופיע אותו דבר עצמו. וזה בדיוק כמו, אני חושב, כמו מה שהוא רצה לתאר לגבי הזן והצורות השונות של של ההופעה שלו. יש בספר התניה, הוא מדבר על התורה כאיזשהו סוג של לבושים של הקדוש ברוך הוא, שהרעיונות האלה מתלבשים בלבושים שונים, שהלבושים האלה קשורים למחשבה, דיבור ומעשה. אבל כל הדברים האלה הם לבושים, הם לא הדבר עצמו. יש אם אני אקשור את זה קודם למדרש הזה על משה רבינו שהלך לקבל תורה, בעצם אפשר לומר שהכבד את אביך ואת אמך ולא תרצח הם לבושים מסוימים של אוסף הרעיונות המופשטים ההם, כשהם באים לידי ביטוי בעולם שלנו. אנחנו יורים בחץ וקשת. המלאכים שוזרים פרחים, לא יורים בחץ וקשת. אז אצלהם אותו אוסף של רעיונות יכול לבוא לידי ביטוי, אתה צריך לעופף בכנף אחת כל יום מזוגי. יש לך שתי כנפיים בתור מלאך. לא יודע. אחר, אוקיי? אז זה יופיע שם בצורה אחרת, אבל זה אותו אוסף רעיונות עצמו. רק בתווך שונה, הוא יכול להופיע באופן שונה. ושוב פעם, אתם רואים שזה בעצם אותה לוגיקה כמו שדיברתי עליה קודם. עכשיו שאני אשאל מי צודק, אז צריך לעופף בכנף אחת או צריך לשמור שבת? הם צודקים. בנסיבות ההן, או בתוך הכל, הרעיונות האלה אומרים את זה. בתווך הזה, זה היטלים שונים, או ייצוגים שונים, של אותו, של אותו עניין. זה מה שהוא אומר להם. עליהם, מה אתם רוצים? בדיוק. זה מה שהוא אומר להם. מה אתם רוצים? אני מקבל רק את מה שרלוונטי לעולם שממנו אני בא. התורה שלכם תישאר אצלכם, מה אתם מבלבלים את המוח? מה, אתם לא מבינים נכון את העניין. אגב, אולי עוד שנייה אני אחזור לזה, יש באופן כללי, וזה גם כן הרבה פעמים מובא בתור בסיס לפלורליזם, יש הבחנה קנטיאנית מאוד נפוצה בין הדבר, מאוד ידועה, בין הדבר כשלעצמו לבין הדבר כפי בעינינו, הנומנון והפנומנון. דבר עצמו, לא יודע, משהו בעולם עצמו, איך שהוא מופיע לעינינו, זה אוסף של מאפיינים, תכונות, שאנחנו תופסים בו. נגיד, הכיסא הזה, אז יש לו ארבע רגליים ממתכת, יש לו איזה מושב מקש, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אלה, או הוא מלבני, או שיש לו צורה כזאת, צורה אחרת, כל הדברים האלה הם המאפיינים שאני תופס בכיסא. השאלה היא, מה זה הכיסא עצמו? האם הכיסא עצמו זה אוסף המאפיינים הזה? אני חושב שלא. הכיסא זה בעל המאפיינים האלה, זה לא אוסף המאפיינים. המאפיינים האלה הם מאפיינים של הכיסא, לא של אוסף המאפיינים. אני אדגים את זה אולי, מכירים את החידה הידועה, חידה, פתגם, שעץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, היו משקיע הכל, כן? אז משום מה הרבה מאוד אנשים צוחקים ואומרים, כן, ברור שכן, מה זה משנה אם יש נמצא שם או לא? התשובה היא ברור שלא. כן, בדיוק. אז התשובה לעניין הזה היא שברור שלא. עץ שנופל ביער, אם אף אחד לא נמצא שם, לא משמיע קול. מה שהוא עושה, הוא מניע אוויר. אם יש שם אור טוב, כשהאוויר הזה פוגע בה, אז בהכרה שלנו נוצרת התופעה של קול. הקול לא קיים בעולם, הקול קיים אצלנו. אוקיי? כשיש מנגנונים חושיים שמתרגמים את מה שקורה בעולם לאיזשהן תופעות שאנחנו חווים, קול, שם, ריח, מראה, סליחה, ריח וכדומה, מישוש, כל החושים שלנו. אז אז בעצם, כשאני אומר יש קול והוא אומר אין קול, אנחנו בכלל לא מדברים. אנחנו מדברים על ייצוג. אם יש מישהו שהוא לא, אין לו אוזן כמו שלנו, הוא בנו אחר. הוא את הגלים האקוסטיים האלה שנוצרים כשהעץ נפל, הם מקים לו על העיניים, ושם יש איזה, כן, איזה גביש פיאזו אלקטרי, שיוצר אצלו חשמל, שיוצר אותו בסוף וידאו, לא אודיו. הוא רואה את זה, כן? זה מה שהמדרש אומר, רואים את הקולות במעמד הר סיני, אם אנחנו עוד פעם במתן תורה, מעמד הר סיני, אז כתוב רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? ושהיום אנחנו מבינים באופן מאוד פשוט, לא שזה כך היה שם דווקא, אבל היום אפשר להבין בצורה מאוד פשוטה מה הכוונה לראות קולות. תחברו את הקולות לעיניים באיזושהי צורה, ואתם תראו קולות. אוסילוסקופ זה לראות קולות. רואים על האוסילוסקופ את הקולות, נכון? זאת אומרת, כשמישהו אומר שהוא רואה קולות, הוא לא טועה לעומת מישהו שאומר שהוא שומע קולות. הוא פשוט בנוי אחרת. מה זה אומר? שהקולות או הגל האקוסטי, שזה מה שקיים באמת בעולם, בהנחה שהפיזיקה לא טועה, אבל אם הגל האקוסטי קיים באמת בעולם, ההיטל שהוא יוצר הוא פונקציה של כלי התפיסה או של הזווית שממנה אני מתבונן עליו. ולכן אם אני אגיד שאני רואה פה איזשהו גל שנראה ככה, ומישהו אחר יגיד אני שומע איזה צפצוף, אין ויכוח. אתה מדבר על אותו דבר, רק זה חץ וקשת וזה שזירת פרחים. זה לא, אין פה ויכוח אמיתי, כי אנחנו מדברים על ייצוגים. ולכן הרבה הייצוגים השונים גורמים לנו לחשוב שיש לנו איזשהו סוג של ויכוח, אבל זה לא בהכרח באמת ויכוח. אלא יש לנו איזושהי צורת הסתכלות שמובילה אותנו למסקנה מסוימת, שנראית הפוכה למסקנה של מישהו אחר, אבל זה פשוט בגלל שההסתכלות שלנו היא הסתכלות שונה. אין פה ויכוח אמיתי. אז צריך להבין, אוקיי, צריך לדעת מה לעשות עכשיו, בסופו של דבר. אבל עוד פעם, בסוף צריך להחליט מה לעשות, אבל את הוויכוח צריך להבין נכון. הוויכוח צריך להיות מובן שהוא בעצם עוסק בהטלים, או במימושים, ייצוגים, או לא יודע איך לקרוא לזה, ולא בדבר עצמו, כן? אתם מכירים בהקשר הזה, יש את הבעיה שלפעמים קוראים לה הארמון של הפילוסופים. שאלה אם כשאני מדבר על צבע אדום, ואתה מדבר על צבע אדום, אנחנו מדברים על אותו צבע. אין שום דרך לבדוק את זה. כן. יכול להיות שמה שאתה רואה כשאתה אומר אדום, זה מה שאני קורא צהוב. זה מה שאתה רואה. רק אתה התרגלת תמיד שלזה קוראים אדום, כך למדת מההתחלה. ואני התרגלתי שלזה קוראים אדום גם כן. אז אנחנו מסונכרנים לגמרי בדיבור. אנחנו תמיד נסכים שאנחנו רואים צבע אדום. אבל התמונה שאותה אנחנו רואים היא אחרת לגמרי. לגמרי. יכול להיות שהוא בכלל שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן, הוא לא רואה צבע, הוא בכלל לא רואה צבע. מבחינתו הצבע הזה הוא הגל האלקטרומגנטי, שזה צבע בעצם, מתורגם אצלו בכלל לאודיו, לא לוידאו. הוא שומע את הסימפוניה התשיעית, אבל הוא רגיל, כששומעים את הסימפוניה התשיעית, קוראים לזה, אני רואה צבע אדום. כל יכול להיות. אין שום דרך לבדוק את זה. דרך היחידה לבדוק את זה, זה לשאול, אבל אתה לא יכול לשאול אותו, באיזה שפה תשאל אותו. אני לא יכול להראות לו מה נקרא אצלך צבע צהוב ולשאול אותו אם זה מה שהוא רואה. אין דרך לסנכרן את המבט הסובייקטיבי שיש בתוכנו. אנחנו יכולים לסנכרן את הדיבורים, אבל לא את הדבר הסובייקטיבי שיש בתוכנו. כך שכשאנחנו מדברים על צבע או על קול, שימו לב שזה עבר תהליך כפול של ייצוג. קודם כל יש גל אלקטרומגנטי. גל האלקטרומגנטי הזה עובר תהליך מסוים, הטלה או ייצוג, ומופיע אצלנו בתור צבע, דרך כלל. שבנוי כמו. זה מופיע כצבע, אוקיי? אחרי זה, אני מתרגם את מה שמופיע אצלי לדיבור. אני ראיתי צבע אדום, זה עוד תרגום. ולא תמיד התרגום שלי הוא כמו התרגום שלו. ההבדל בינינו יכול להיות בתהליך התרגום הראשון, ויכול להיות בתהליך התרגום השני. עכשיו, פה, זה, חוץ מה של להיות מודעים לזה, זה לא כל כך קונסטרוקטיבי. כי אין איך להתקדם. זה בסדר, אתה רואה את זה כך, אני רואה את זה אחרת. ובמובן הזה אפשר לשמוע את האמירות הפלורליסטיות. לא פלורליזם באמת, ברמה הפילוסופית, אבל זה פלורליזם דה פקטו, כי אין כל כך איך להתקדם. אני לא יכול לשכנע אותך שאתה רואה צבע צהוב ולא. אין דרך לעשות את זה, וגם מי אמר שאתה בכלל צודק, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שאין צודק, אני לא יודע. אין פה, בהקשר הזה, באמת, אני חושב, שאנחנו מתקרבים מאוד לפלורליזם במובנו המהותי. ואם אני רק מסיים בהקשר של מעמד הר סיני, אז אני חושב שלא בכדי כשהתורה ניתנת, אז אומרים לנו שבני ישראל ראו את הקולות. ולא בכדי שמתן תורה מתואר במדרש, כאיזשהו ויכוח של משה עם המלאכים, שאומר בדיוק את אותו עניין. כי מה שרוצים להגיד לנו, שהתורה שירדה לארץ היא בסך הכל איזשהו סוג של ייצוג. ואת הייצוג הזה, גם כשאנחנו תופסים, זה עובר תהליך של ייצוג כפול. זה מה שירד. עכשיו, השאלה מה אנחנו מבינים בו. זה כבר עוד פעם יכול להשתנות. קודם כל, מה ירד? אחרי זה, איך אנחנו תופסים את מה שירד? בדיוק כמו עם ה... וכך נוצרים ויכוחים. עכשיו, לפעמים אני יכול להראות לבן אדם, תראה, אתה מסתכל על הפיל מהצד, ואני מסתכל על הפיל מהחזית. ואז אנחנו יכולים כן ליצור את האמת ההרמונית, את האמת שמשלבת את כל המבטים האלה. לפעמים לא. אבל גם אם לא, צריך לדעת שלפעמים זאת המציאות, גם אם אנחנו לא יכולים לוודא את זה, או להבין את זה, או לשכנע את האחר בכך. כי יש לנו נקודות מבט שונות. ולכן אנחנו מגיעים למסקנות שונות. זה לא פלורליזם במובנו הפילוסופי, הלוגי. אין פה כולם צודקים. אבל יש פה כן איזשהן צורות מבט שאין דרך להכריע ביניהם. זה כן נכון. ובמובן הזה, לפעמים צריך לנקוט לפחות בפלורליזם חברתי. אני חושב שמתן תורה, לא, זה מאלף, שכשנותנים את התורה, המסר שמלווה את התהליך הזה של מתן תורה, זה המסר הזה. כי הרבה פעמים אנשים לוקחים את התורה, ועל בסיסה דווקא יוצרים את איזושהי נקודת מבט שלא מוכנה להכיר בשום הסתכלות אחרת. מה שאומרים לנו כאן, זה שהתורה עצמו של אדם, מה שאתה חושב שזה תורה, לא בטוח שאתה צודק. בכלל לא בטוח שזה הדרך היחידה לראות את זה. קודם כל זה גם בכלל לא תורה. התורה זה מה שלא יודע, זה משהו מופשט שנמצא אי שם. מה שאתה רואה איזשהו סוג של ייצוג בעולם שלך, בעיניים שלך, יכול להיות מישהו אחר שיראה את זה אחרת. ולכן ההסתכלות, הלקח הזה שנלמד מהורדת התורה לארץ, הורדת התורה לארץ זה לא העברת מידע מפה לשם. הורדת התורה לארץ זה תהליך של הטלה. ותשלך אמת ארצה, כמו שהפסוק אומר. אני מטיל את התורה לתוך נסיבות מסוימות ויוצר ייצוג, או הרבה ייצוגים. אנשים בעולם הזה יוצרים הרבה מאוד ייצוגים. ואני חושב שהדבר הזה נותן איזשהו מבט על התורה קודם כל, אבל גם על ויכוחים באופן כללי בתחומים אחרים. טוב, שיהיה לנו חג שמח. עכשיו אפשר לשאול, להעיר מה שרוצים. פסיכולוג. תת קבוצה של הערכים האלה, אוקיי. או, יש לו. הוא מסתכל באיזושהי זווית שלא רואים פיל. רואים רק את הקרקע שהפיל עומד עליה. בסדר? גם זווית הסתכלות, עוד פעם, לא שהוא צודק כמו אחד אחר, אבל צריך להבין, זו נקודת מבט אחרת. ואגב, בהחלט יש אמירות כאלה גם מהצד הזה. כאן אני חושב, אם נלך עם הדוגמה הזאת, אז ברור שלגבי האדם הקרוב, הרעש שעושה הגינה גובר על הערך שהיא נותנת. הוא צודק. מבחינת האדם הרחוק, הוא גם צודק. מבחינתו, התועלת שהיא נותנת לא, מפריעה לו פחות מאשר הרעש. עכשיו, כל השאלה זה האינטרס של מי יקבע. אין פה שאלה מי צודק. שניהם צודקים באמת, כי אין בכלל סתירה. עכשיו, השאלה האינטרס של מי יקבע. ופה החברה צריכה להחליט, הרוב קובע, תלוי איזה גינות יש במקומות אחרים, אז זה איזשהו שיקול יותר מורכב, אבל מבחינת השאלה מי צודק, כאן אין בכלל ויכוח, שניהם צודקים לגמרי, זה לא ויכוח. אבל השאלה זה פשוט האינטרס של מי יגבר, זה הכל. גם אני מסכים שאם הייתי חי ביד הגינה כמוך, לא הייתי רוצה שהיא תהיה. זה לא, אין פה ויכוח בכלל. עוד מישהו? אוקיי, שיהיה חג שמח.